לא התחלנו, אבל התחלנו ב... פתחנו את הדף בדף כף ה' בבקשה. יש כמה דברי מבוא שהרב קוק כתב לפני אורות התשובה, כן? נקרא אולי את הדברים. בעזרת השם יתברך, וכמה אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי לדבר על דבר התשובה. כל רעיונותיי רק בהם מרוכזים. התשובה היא תופסת את החלק היותר גדול בתורה ובחיים. עליה בנויות כל התקוות האישיות והציבוריות. היא מצוות השם שהיא מצד אחד קלה שבקלות, על ידי זה שאדם מתוודה, וכמו שהרמב״ם אומר, קבל על עצמו לא לעשות חטאים יותר, אפילו הרהור תשובה, כבר עשה תשובה, שהרי הרהור תשובה הוא כבר תשובה. מצד אחד הרי הקשה שבקשות, שלא יצאו עדיין אל הפועל במלואה בעולם ובחיים. הרב כאן פותח את סגור ליבו ומסביר כמה תופס העניין של התשובה בליבו, במוחו, בחיים, בהיסטוריה, בעולם. כמה התשובה הזאת היא חשובה, הנושא הזה שנקרא תשובה. והוא אומר כאן, אני נלחם מלחמה פנימית ורוח חזקה דוחפת אותי. אני נדחף לדבר על הנושא הזה של התשובה. צריך להבין, הרב גילה משהו. הוא חי הייתי אומר במדרגה כזאת שהוא רואה מה זה באמת תשובה, מה העניינה של התשובה. שהתשובה עומדת, כמו שאומרים חז"ל, תשובה קדמה לעולם, היא עומדת ביסוד כל הבריאה כולה, כל העולם כולו. והוא מרגיש שמצד אחד חייבים ללמוד את זה, להכיר מה זה באמת עניין תשובה, אבל מצד שני זה מאוד קשה הדבר הזה, בכיוון שזה באמת מדרגה מאוד גבוהה, קשה מאוד להעביר את המסר הזה של העניין של התשובה כפי שצריך להעביר. אבל הוא נדחף, אלוקים כביכול דוחף אותו, הוא מרגיש לו כמו שליח לעניין הזה, להסביר את העניין של התשובה. זאת אומרת, יש אדם שהוא דוחף את עצמו, יש אדם שהוא נדחף אל הדבר, הוא מרגיש שיש לו דחיפה פנימית, הוא קורא לזה, או דחיפה מהקדוש ברוך הוא, אומר אני נדחף לדבר על הנושא הזה של התשובה, שהוא עומד ביסוד כל החיים, כל הבריאה, כל ההיסטוריה, הכל זה העניין של תשובה. הנה אני מוצא, כן, בבקשה.
זו תשובה קדמה לעולם, אבל לכאורה, אם כבר אדם וחווה לא יחוטים,
אם?
אם האדם וחווה לא יחוטים מעץ הדעת, היינו חיים בגן עדן ולא היה צריך לזה את עניין התשובה.
יפה מאוד, מה אתה חושב, זה במקרה הם חטאו?
כל מכוון.
כל מכוון. התורה באה לספר לנו על הגירוש מגן עדן, לא שהיה איזה תאונת דרכים לאדם הראשון, ואם לא הייתה תאונה אז היום אין, אלא היא באה לספר לנו את ההיסטוריה, שהיא בעצם קורא הדורות מראש, אלוקים קורא את ההיסטוריה האנושית העולמית מראש. אבל אני רוצה שנבין עוד פעם את העניין של התשובה. אנחנו ניקח דוגמה מהמדע. אנחנו רואים איזושהי תופעת טבע, נקרא דוגמה, כל אדם זורק, כמו ניוטון, ניוטון בשעתו זרק תפוח למעלה, מה קרה לתפוח? זרק עוד תפוח, מה קרה? זרק עוד תפוח, מה קרה? מה קורה כאן? זאת אומרת, ניוטון ראה תופעה, הוא רצה להאמין את התופעה הזו, מדוע תמיד התפוח נופל למטה ולא אף כמו טיל לשמיים? והתחיל לחשוב ולחקור וללמוד ולברר, וגילה את, קוראים לזה חוק המשיכה, שיש בטבע מין בריאה הזאת, חוק המשיכה, והוא מה אתם חושבים קרה לניוטון באותו רגע שהוא גילה את חוק המשיכה? שמח או לא שמח? לא רק שמח, התלהב, גיליתי, יש כאן חוק המשיכה. או איינשטיין שגילה את, אני יודע, את תורת היחסיות, כל הדברים האלה. עכשיו אני אשאל אתכם, חוק המשיכה היה לפני ניוטון, או שהוא המציא את חוק המשיכה? מה אתם אומרים?
לפני שנולד
ניוטון. ואחרי שהוא מת הוא המשיך? זה משל. הנמשל לגבי התשובה. תשובה קדמה לעולם. זה לא איזה בעל תשובה בא והמציא את התשובה. אלא התשובה זה חוק אלוקי. חוק נתן, כמו חוקי טבע, ולא יעבור. אז הוא בונה כל המציאות כולה, כל הבריאה כולה, כל ההיסטוריה כולה, כל החיים כולה, הם בנויים על פי התשובה. והרב קוק, שהוא זכה למה שהוא זכה, הוא רואה את המציאות, אבל הוא רואה מה דוחף את המציאות. מה עומד מעבר לחיצוניות שאנחנו רואים אותה כאן. הוא במילים אחרות, במילים שם, הוא רואה את המגמה הפנימית, שנמצאת בטבע, בבריאה, בהיסטוריה, בחיים, בכל דבר, והוא קורא לדבר הזה, לא, הוא קורא, התורה קוראת לדבר הזה, כן, תשובה, תשובה קדמה לעולם מבחינת שהיא עומדת ביסוד, כל הבריאה כולה. ומה זה התשובה? כל הספר הזה מברר לנו, מה זה אותה תשובה שקדמה לעולם? הוא מגלה את הדבר הזה, והוא אומר, אני נדחף לדבר על עניין התשובה, זה עומד ביסוד כל החיים כולם. ומה זה העניין של התשובה? אז זה אנחנו נלמד בתוך הספר. אם אתם רוצים אני אגיד לכם את הרעיון, אבל זה עבודה.
זה סיכור קטן ולא יעבור, אבל דווקא בגלל שאנחנו כן עוברים על החוק שום הטעם, אנחנו צריכים לתשובה.
לא רק אנחנו עוברים, צריך להבין. הבריאה כולה, המציאות כזה, לא עניין של בחירה חופשית. שאדם עבר עבירה ועושה תשובה, ולכן, וזה כל העניין של התשובה. לקחת את התשובה כעניין פרטי, שאדם שעבר עבירה ועושה תשובה, אז הייתי אומר, זה דבר אנושי, דבר נקודתי. איך אמר לי פעם אחד, אדם, רב אחד חשוב, היה פקיד ממשלתי במוד, במשרה בחירה באיזה משרד ממשלתי, באתי אליו בימים נוראים, בעשרת ימי תשובה, אז הוא אומר לי, דוב, אני מקנה בכם, בבעלי התשובה. שאלתי, למה אתה כל כך מקנה? מה קרה? הוא אומר, אצלי יום כיפורים, כמו שאני נכנס, ככה אני יוצא. אתם בעלי התשובה, פשי! אצלכם יום כיפור זה יום כיפור. אנחנו הדתיים, זה... התשובה לא שייכת אלינו, אנחנו מסודרים. זה הדימוי ככה, כאילו כל התשובה שייך לבעלי תשובה. אילו לא היה בעלי תשובה היום, אז היינו, לא צריך תשובה. אם כולם היו צדיקים למה, לא היה זו תשובה. הוא לוקח את הנושא של התשובה, ואני מבין אותו. והוא מצמצם אותו, מגמד אותו, עושה אותו דבר הכי קטן והכי שטחי שיכול להיות, כדי שייך לדוב ביגון. אתה יודע למה? כי הוא בעל תשובה. אבל הוא דתי מלידה, מה הוא עושה? לא שאלת לו תשובה. מקטין את העניין של התשובה. בא הרב קוק אומר, לא. לא רק שהתשובה זה עניין פרטי של כל מי שעושה תשובה. בין שהוא דתי, בין שהוא לא דתי, בין שהוא יהודי, בין שהוא לא יהודי. זה שייך בכלל ליסוד כל הבריאה כולה. בכל הבריאה כולה יש מה שנקרא מגמה שקוראים לה תשובה. ואני רוצה להסביר מהי המגמה הזאת. ואני כפרט... או משתלב במגמה הזאת, או לא משתלב בזרם הזה. כל הבריאה כולה, כל המציאות כולה, היא כל הזמן נמצאת בתהליך של השתלמות. אנחנו לא נמצאים בעולם מטריאליסטי, חומרני ותו לא. טבעו של החומר שהוא הולך ומתבלה, זה הטבע של החומר. תיקחו אפילו פלדה, היא בסוף תחליט, זה לא יעזור. למרות שהיא נראית כל כך מוצקה. קחו את הגוף שלנו. הגוף שלנו, אני מודיע לכם מראש, הולך ומזכין, לא יעזור. יש תרופות נגד זקנה, אבל זה לא עוזר. הגוף הולך, אנחנו חיים בעולם שיש בו שני מימדים. הממד האחד הוא החומרי, שהוא נגלה לעיניים. אנחנו רואים את הערים, רואים את הגוף, רואים את המכוניות, רואים את הרואים, רואים, רואים, רואים. אבל זה הממד האחד של המציאות שאנחנו חיים בתוך. אבל יש, ואני אגלה לכם סוד, גם ממד פנימי למציאות הזאת. קוראים לה הממד הזה ממד רוחני. בראשית ברא אלוקים את השמיים, ומה עוד? איך אתה יודע? כתוב, אני רואה שאתה יודע. רק בגלל שכתוב? וגם אתה מסתכל במציאות, שאתה רוצה, כולנו חיים בעולם, אני רוצה להקיף את העולם שאני רואה. אז אני רואה, באופן כללי, אני חי בארץ, כדור הארץ, אבל אני גם רואה מה? שמיים, אתה רואה גם שמיים. אתה רוצה, כאילו להגיד, אני רוצה להגיד את הכל, אבל לחלק את הכל לדברים הכי, הכי כלליים, אז אני כבר, יש לי מבט של שמיים מצד אחד, וארץ מצד שני. ככה האדם פשוט שפותח את העיניים, הוא רואה את העולם. אבל המראה הזה שאנחנו פותחים את העיניים ורואים לנגד עינינו שני דברים, שמיים מצד אחד וארץ מצד שני, זה לא רק עניין פיזי, זה עניין רוחני. הארציות עם כל מה המורכבות של הארציות הזאת שאנחנו חיים בתוכה וכל הפרטי פרטים שמתגלים בה, אני לא מדבר בשמיים מעוננים, אני מדבר בשמיים תחלת. אתה מסתכל לשמיים, שואלים ילד קטן איפה האלוקים, מה הוא אומר מיד? איפה האלוקים? הנה, כבר כמה הצביעו באופן אוטומטי. למה הצבעתם באופן? אני בדקתי, הוא לא רק שם, הוא גם פה. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. אבל למה אנחנו אומרים שמיים? כי המילה שמיים היא מבטא את האינסוף, את הרוחניות, את הדבר הרוחני, לא את הדבר הגשמי. העולם שלנו מורכב משני מימדים. מימד פיזיולוגי, מוחשי, אתה יכול להרגיש, למדוד וכו', זה העולם הארצי. ומצד שני, יש בעולם שלנו גם מימד רוחני, שמימי, תקראו לזה איך אתם רוצים. התשובה שייכת לשמימי, והיא עומדת, הרוח עומדת ביסוד החומר. כמו שהנשמה, גוף בלי נשמה מתפורר. כל מערכת שאין בה רוח, היא תתפורר, גם מבחינה חברתית. משפחה, יש אהבה, יש חיבור, אין אהבה, אין רוח, אין לב, העסק מתפורר. חברה, פעם היו חברה, כמו שנקרא, קיבוצים או דברים כאלה. כל זמן שהיו אידיאלים, רוח, האמינו במשהו, אז המסגרת נשארה. האידיאלים ברחו משום מה, נעלמו האידיאלים. אתה רואה, פתאום במקום שוויון, הפרטה, הכל מתפרט, הכל מתפורר בעצם. הרוח עומדת ביסוד כל החומר הזה. זה מה שהרב אומר, התשובה זה המגמה הפנימית של כל ההוויה, להיות יותר טובה, יותר טובה, יותר טובה. הכל הולך להיות יותר טוב. וזה מגלה הרב, הוא מגלה בעיני רוחו, בתלמודו, במעשיו. הוא אומר, אני מבין שהמגמה של כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, זה להיות יותר טוב, להיות יותר טוב. מגמה חיובית או לא? מה אתם אומרים?
חיובית.
איך אתה יודע?
להיות יותר טוב, טוב.
כן, זה טוב, נכון. העולם מתפתח, העולם מתקדם, העולם לא צועד במקום. למה? הוא מגלה את המימד הנשמתי, הרוחני, המגמתי שבתוך כל ההוויה כולה. זה מובן. אבל מה? הפסוק השני בתורה, והארץ הייתה טוב ובואו, בלגן. אם אתה שקוע בחומרניות, ואתה מסתכל רק בארץ, בארציות נאמר, אז מה הארץ הייתה? טוב ובואו, חושך הפני טוב. באמת, אנשים ששקועים בחומרניות, אין להם מימד ערכי, רוחני, מגמתי, פנימי, בתוך העולם החומרני שלהם. אז אנשים האלה רואים טוב ובו. הם חיים בעולם מאוד לא פשוט. עולם קשה. זה נקרא אלמא דפירודה, עולם הפירודים. שום דבר לא מתחבר לשום דבר. רק אין נשמה, אין מגמה, אין בשביל מה. זה הארץ מיד. אז מה, איך, מה התיקון לכל הדבר הזה? הרי אנחנו נולדים לתוך עולם חומרני. אז ילד נולד לתוך עולם חומרני. לאכול, לישון, כל חומר, 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 חומר. מה התיקון לכל הדבר הזה? מה התיקון? חוץ ממכון מאיר. מה התיקון? ויאמר אלוקים, יהי אור, ויהי אור, וירא אלוקים את האור, כי טוב. האור, מה זה האור הזה? האור זה הטוב. אז השם נותן, עושה איתנו חסד, ואומר לנו, רבותיי, אנחנו חיים בעולם שיש בו שמיים וארץ, גוף ונשמה, רוח וחומר, ואי אפשר לבטל את זה, זאת המציאות. וכל העניין שלנו בעצם, כל המהות שלנו, כל זה לראות את האור הזה בתוך כל הבלגן הזה, בתוך הארץ הזה, בתוך התוהו ובוהו הזה, וזה תשובה. זה הרעיון שתשובה קדמה לעולם. זאת אומרת, התשובה זה המגמה הפנימית שהיא קיימת, הרוחנית, המגמה להיות, לגלות את הטוב האלוקי בתוך הארציות, בתוך המציאות, בתוך החיים היומיומיים שלנו. וזה לא נותן מנוח לרב קוק. לא שהרב קוק הוא בעל תשובה כמו שאנחנו מכירים כאילו הוא היה פושע וחזר עשה תשובה או משהו כזה. זה לא העניין. תשובה זה הרבה יותר מהדברים האלה. תשובה הוא מגלה, הוא אומר, אני רואה את המגמה הפנימית של כל הבריאה, כל העולם כולו. ואני רוצה לדבר על זה. אבל לא רק שאני רוצה, אני נדחף לדבר על זה. כאילו אנשים שלא מגלים את אורות התשובה הם בחושך. הם חיים את החיים, את אותה מגמה נפלאה. אבל בלי לחוש אותה, בלי לחיות אותה, בלי להבין אותה וכו'. זה מובן הדברה. הוא כאן כותב, למה אני בעצם כותב על תשובה? כי אני רואה בעניין של התשובה, כותב הרב, דבר שהכל בנוי עליו, העניין של התשובה. עומד ביסוד הכל. זאת היא המגמה הפנימית שקיימת בהיסטוריה, בטבע, בכל דבר. אבל אם זה לא כך, חס ושלום, אם האדם לא רואה את המגמה הפנימית, אז הוא חי בעולם, שהייתי אומר, עולם של ייאוש. והסיבה היא פשוטה. אתה חי בעולם מעגלי. אתה חי בכדור הארץ. כדור הארץ מסתובב סביב עצמו. אתה חי בעולם של חוקים, של טבע ודברים כאלה, ואתה אומר, שום דבר לא משתנה, אתה תמיד חוזר לאותה נקודה. הכל, אין פריצת דרך. אין התקדמות. למה? אתה... זאת היא התחושה שלך, כי אתה חי במין מציאות נעולה וסגורה, ולא תגיע אף פעם לשום מקום. הכי הרבה תגיע למקום שהתחלת בו, ותולו. במקרה הטוב, במקרה לא טוב, הציור הוא ספירלה, ספירלה עולה. אדם בעל תשובה, כל המציאות היא ספירלה עולה, יום ליום יביע אומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אתמול זה לא כמו היום, אני בדקתי זה באינטרנט. לא, באמת. יום כמו היום, היה פעם בהיסטוריה, מה אתם חושבים? לא. איך אתה יודע?
שהתחדשו
את כל הזמן. עובדה, בלוח הזמני, בלוח השנה. היום, את מה התאריך היום? תזיין. ביה, איזה שנה? עוד לא היה בהיסטוריה היום כזה. מה, ברצינות? באמת לא היום, נראה לי כמו אתמול. השם מזרחה אתמול, זרחה את היום. נכון או לא? זה מה שאומרים, שאלה שמשובדים לחומרניות, הם משתחווים לשמש. כי בשבילם השמש זה אותה שמש, אותו זה, ושום דבר לא משתנה. מה שהיה הוא שיהיה, איך אומר קהלת? הבל הבלים, הכל הבל. סובב סובב, הכל מסתובב סביב הציר שלו. לא מגיעים לשום מקום. אבל מה נאמר שם? אין חדש תחת החומרניות, שמש, הטבע, כל הרי. אומרים חז"ל, אין חדש אם אתה שבוי במחשבות האלה, שום דבר לא מתחדש. במקרה הטוב אתה מסתובב סביב עצמך. במקרה הלא טוב אתה יורד כל יום, אתה מזדקן כל יום. אתה הולך אלי קבר כל יום. אתה, באמת, בדקתי, זה נכון. אתה מתקדם כל היום אל הקבר, אל המוות. כל יום. זה נקרא שאדם חי תחת שעון חול. אני יודע אם ראיתם פעם שעון חול. יש לו שעון חול, כל יום נגמר לו קצת החול. שמים לו, נאמר, טון חול לכל החיים. כל יום יורד לו קצת חול. האדם הזה חי בחרדה. החיים נוזלים לו דרך האצבעות. כל יום נגמר לו קצת חיים. נכון או לא? זה מזכיר לי, סליחה שאני אומר, יש לנוצרים, יש מנהג כזה שיש להם בכנסייה פעמון, וכל שעה, לא יודע כל כמה זמן, פעם, 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 פעם. פעם שאלתי, מה זה? מה, הם לא יכולים להסתכל בשעון? מה, הם צריכים כל פעם את הפעמון הזה לצלצל? אז אומרים לי שזה בא להזכיר להם שהחיים נגמרים. כל שעה נגמר לך שעה. זה לא יהדות. היהדות אומרת, החיים, לא רק שהם ממשיכים, מתקדמים כל יום. כל שעה אתה לא צריך להיות בדיכאון יותר, אלא מה צריך להיות?
שמח.
שמח. יום ליום יביע עומר, ולילה ללילה יחווה דעת. אפילו לילה, למרות שהוא לילה. היהדות היא אופטימיסטית מטבעה. היא מסתכלת קדימה. אנחנו חלק מהתקדמות בלתי פוסקת. מהשתלמות בלתי פוסקת. אנחנו מתקדמים כל הזמן. זה הגישה של התשובה. זה הגישה הרוחנית אל העולם. הגישה החומרנית בדיוק הפוך. החיים הולכים ונגמרים כל יום. כל מה הולכים ונגמרים. מה השאלה?
מה הפירוש של יום ביום יביע עומר?
כל יום זה יום חדש. למשל היום כמו היום, תשב ישר. תשארו ישר. אתה יודע למה? זה יום שמח, מה אתה יושב לך כך? עוד לא היה בחיים שלך יום כזה, אני מדיע לך. לא, אני בדקתי את זה. זה שאתה לא מודע לדבר הזה, אתה לא מרגיש בדבר הזה, בעיות משניות. רק שתבינו את הדבר, יש באומנות, יש מה שנקרא יצירות אורגינליות ושכפולים. יש תופעה כזאת, יש ציור. ציורים נפלאים. אתה בא, אתה מפעל מהציור, אתה אומר, אבל אתה מתקרב יותר, אתה אומר, זה צילום של הציור האורגינלי. מה ההבדל בין צילום אורגינלי, או ציור אורגינלי, או ציור שהוא הדפסה בבית דפוס? מה ההבדל? זו אותה תמונה.
שזה עבדו עליו חמש שניות רק לצלם, וזה כמה שנים שצלם.
מה יותר שווה? מה אתה חושב?
אותו
דבר. אותו דבר, אתה רואה מה שאתה רואה.
לא, אתה לא מבין בציורים. מה יותר שווה?
מי שצייר את זה, הציור שציירו.
האורגינלי יותר שווה מהשכפול. כן. אתה לא מבין. בסדר, יש התמונה הכי מפורסמת בעולם, מה זה? מונה? מונה ליזה. כמה האורגינל שווה?
כמה מיליון.
לא יודע אם בכלל אפשר להעריך אותה.
אין לו שווה.
וכמה השכפול שווה?
כמה שקל.
חצי שקל אולי. הנייר והדפסה, זה הכל. נכון או לא? זה הבדל גדול בערך של הדבר הזה. עכשיו אני אגלה לכם סוד. כל יום בחיים זה לא שכפול של היום הקודם. אם זה שכפול של היום הקודם, היום הזה הוא לא שווה. חבל על הזמן. אם כל יום הוא ציור אורגינלי, זאת אומרת, עוד לא היה יום כמו היום, החיים שלך לגמרי אחרים. זה מה שחז"ל אומרים, שמברכים אחד לשני, אומרים, אני מברך אותך שתאריך שנים וימים, או ימים ושנים, זה תלוי בברכה. אז שואלים שאלה, מלא תאריך שנים, זה תחייה עד 120. אבל מה זה להאריך ימים? מה יהיה לו במקום 24 שעות, 30 שעות ביום? מה זה אריכות יום? אריכות שנה זה מובן. אבל מה זה אריכות יום? שכל יום יהיה יום שלא היה כמותו בחיים שלך. זה יהיה יום אורגינלי. כמו יום חתונה, מישהו כאן התחתן פעם? כל יום הוא מתחתן, כל יום הוא עולה מדרגה, כל יום זה לא היום הקודם. זה התשובה, ברור. וזה הרב מגלה, הוא מגלה קודם, הוא בעצמו מגלה את זה, והוא קולט שזה עומד ביסוד כל הבריאה וכל ההוויה. אנחנו חיים בעולם מתחדש, טובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, וזה שייך לעניין של התשובה. זה מובן הדבר. אז הוא כותב את ההקדמה, הוא כאילו הוא רוצה להסביר לעצמו וגם לנו כמובן, מה הסיבה שאני כותב על התשובה. זה לא עוד איזה נושא ביהדות, איזשהו פרט כזה או אחר. זה עומד ביסוד כל החיים שלנו, כל ההיסטוריה, כל הטבע, כל... זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בתור. הנני מוצא את עצמי נוטה לחשוב ולדבר תמיד רק על אודותיה. הדבר הזה הוא מעסיק אותו, את הרב, כל הזמן. הרבה כתוב בתורה, בנביאים, דברי חכמים על אודותיה, על התשובה. ולדורנו, הדור שלנו, דור התחייה, הדברים סתומים וצריכים בירור. הרב יודע, הוא מודע לזה, שאנחנו לא מבינים מה זה תשובה. במיוחד הדור שלנו. כמו שאמרתי, שאנשים חושבים תשובה זה מישהו שחטא ופשע ועשה תשובה וזהו. אבל זה סתום, בכלל לא מבינים מה זה תשובה. הספרות המשוטטת בכל הזוויות שיש שם שירה וחיים לא חדרה כלל לתוך אוצר החיים הנפלא הזה, אוצר התשובה. ספרות זה, שאדם מבטא בכתב או בפה, מספר סיפור של הדברים הפנימיים שהוא רוצה לשתף את הזולת. זה נקרא אדם שהוא המין האנושי ביסודו, הוא מין חברותי. התרבות האנושית בכלל מתחילה מרגע שאדם מתחיל לכתוב. מתחיל לכתוב, להביע את רחשי ליבו, את הגיגיו, את מחשבותיו וכל הדברים האלה. אומר הרב, הספרות עוסקת בהרבה דברים. עוסקת ספרות באהבה, עוסקת ברגשות, בהיסטוריה, בכל מיני, הספרות עוסקת בהמון דברים, במציאות שאנחנו חיים בה, ואנחנו ניזונים מהספרות, כל אחד לפי משהו. אבל הנושא הזה של התשובה, הסופרים, אלה שכותבים, כולל אנשי קודש, כאילו הנושא הזה הוא בצד, לא עסקו בו. מעט מאוד עסקו בעניין של התשובה בצורה מרוכזת, היא מפוזרת בדברי חז"ל, בתורה, הנביאים מדברים על תשובה, החכמים מדברים על תשובה, אבל לקחת נושא והתרכז בו, הוא אומר, זה מעט מאוד עסקו בדבר הזה, וגם הוא עצמו מרגיש שהוא לא ראוי לעסוק בדבר הזה. באמת, אנחנו יכולים לציין כאן על פחות מיד, מבחינת האצבעות, מי עסק בתשובה בצורה מסודרת ומרוכזת. אני מה שאני מכיר, יכול להיות שיש עוד דברים, אבל מה שאני מכיר בסך הכל זה רבנו יונה מגירונדי, שערי תשובה, הספר הידוע שלו, שערי תשובה, ששם יצירה שלמה בעניין התשובה, שבעיקר עוסקת בתשובה מהיראה. יש תשובה מאהבה ויש תשובה מהיראה, ובאמת מייעצים, הרב סידה שמעתי פעם ייעץ בעניין הזה, שמכיוון שבימים נוראים עושים תשובה מהיראה, אז מי שרוצה להתחזק בימים נוראים, ילמד שערי תשובה של רבנו יונה מגירונדי. ויש הפרק העשירי בהלכות תשובה של הרמב״ם, כל הנושא של כל הנושא של הרמב״ם, יש לו פרק שלם, עניין שלם שעוסק בענייני התשובה. ויש המאירי על התשובה. ומישהו כאן מכיר עוד איזה ספר על התשובה, אני יודע לומר. יש במערל אולי קצת שהוא כותב בנתיבות עולם על עניין של התשובה, ותראו כמה והרב מרגיש שהנושא הוא ענק וגדול ונצרח לדור שלנו, שהדור שלנו, הדימוי של התשובה, עניין התשובה הוא לא ידוע והוא מעוות, והוא גורם גם להתרחק מהיהדות כתוצאה מזה. כי אם כל התשובה זה עניין של אנשים שחס ושלום רק נכשלו ותו לא, זה לא שייך לאנשים שלא היו להם בעיות בחיים או משהו כזה, אז זה שייך לקומץ אנשים, אני יודע, שהיו להם בעיות בחיים וחזרו בתשובה וגמר. וזה לקחת את הנושא של התשובה ולהקטין אותו, להפוך אותו לתאונת דרכים או משהו כזה. לא לדבר שעומד ביסוד כל החיים וכל הבריאה ולכל אדם ולכל דבר. זה מובן הדבר. לכן הוא אומר, אני מרגיש דבר גדול מאוד. מעטים מאוד כתבו, סופרים כמעט לא עסקו בזה, ולכן הוא רואה עצמו כשליח לנושא הזה של התשובה. באמת לא התחילה כלל להתעניין בו הספרות, לדעת את תכונתו של התשובה וערכו, אפילו מצידו הפיוטי שירי תשובה או משהו כזה, שהוא מלבב לעין חקר, וקל וחומר מלבב מלשון לב, מביע דברים פנימיים, וקל וחומר שלא נקפה אצבע עדיין הספרות. על דבר צידו המעשי יש צד הפיוטי, הצד הרגשי, הצד השירי, אבל גם הצד המעשי, הפרקטי, איך עושים תשובה, מה עושים תשובה. בייחוד במה שנוגע למצבי החיים החדשים שלנו, הכוונה היא לתחייה. איך התשובה בתחיית עם ישראל, שיבת ציון וכל הדברים האלה, איך זה נראה בעיני התשובה? מה הקשר בין התשובה לגאולה שלנו ולישועה שלנו? בדברים האלה אומר אף אחד כמעט לא עשה. ולכן הוא מוצא את עצמו שליח לעניין. האנוכי ענני נדחף מעצמותי, מפנימיותי, הפנימי, לדבר על דבר התשובה. כן, זה כמו, איך אומרים, כמו להבדיל, אבל כמו נביא. נביא נדחף לדבר. הנביא לפעמים לא רוצה לדבר. יונה הנביא לא רוצה לדבר. משה רבנו אומר, אני כבד פה אנוכי, תעזוב אותי. לא רוצה לדבר. ירמיהו לא רוצה לדבר. אבל מי דוחף אותו? קדוש ברוך הוא אומר, חביבי, אין לך ברירה. אתה נדחף, אני נדחף על ידי בורא עולם לעסוק בדבר הזה, למרות שזה דבר עמוק מאוד ולא פשוט. ואני נסלד מעצמי, אני מפחד מעצמי. מה, אני ראוי לדבר על תשובה? על הדבר הענק הזה, הגדול הזה? ענייני נסלד בעצמי מחשבתי, הראוי אנוכי לדבר על דבר התשובה? כתבו על דבר התשובה גדולי הדורות שעברו. הזכרתי את הרמב"ן, רבנו יונה מגירונדי, המהר"ל, כל... אבל מי אני, אומר הרב, הוא ענב באמת, הוא לא עושה את עצמו. הוא באמת ענב. אני לא ראוי לדבר על הערך העליון הזה. שעומד ביסוד הכל, אני לא רואה לדבר על זה. כן, מה רציתי להגיד?
כאילו, אני חושב שיש הרבה ספרים שמדברים על התשובה, אולי הם לא קוראים בשם של
תשובה,
אבל נגיד
לזה
ישרים, כאילו כל הספרים
כמעט מדברים על התשובה. אתה צודק. כל הספרים שעוסקים במוסר ותיקון, תשובה זה תיקון. אז אתה צודק. אבל ככותרת, נאמר, כמו שאמרנו הרמב״ם, יש לו פרק שלם, עוסק בתשובה בכל פרטי הפרטים ההלכתיים ואחרים. וזו דוגמה, כן. אז הוא אומר, מעטים מאוד עסקו, ומי עסקו מהדברים האלה? דווקא גדולי גדולי ישראל. אז הרב עצמו מרגיש את עצמו לא ראוי לעסוק בנושא כל כך חשוב, שהוא בעצמו מרגיש... אבל מצד שני, מקום שאין איש, יהיה איש. בעיקר מה שדוחף אותו, זה איך התחייה הלאומית של עם ישראל, שקמנו לכאן מחדש אחרי 2000 שנים שהיינו משולים למתים, איך זה מתחבר לנושא הזה שנקרא תשובה שעומד ביסוד כל הבריאה. ולכן ההתלבטות שלו, אבל מצד שני גם הדחיפה שלו אל הנושא הזה. הנביאים וחכמים היותר תיאורים וחסידים היותר גדולים, הם עסקו בתשובה. ואיך אוכל אנוכי להתייצב בקהלה, אומר מרוב הנבנתנותו. איך אני ראוי בכלל לדבר על נושא שרק יותר תאורים, יותר קדושים, יותר גדולים, עסקו בעניין התשובה. כל תהילים דרך אגב. כל תהיל, מי שקורא תהילים, מה זה? אורות התשובה. מי שבאמת זוכה, איך אומרים, להתחבר לתהילים. זה אורות התשובה. אבל זה דוד המלך. אבל מצד שני, הוא נדחף לדבר הזה. הוא אומר, אני חייב לדבר על הנושא של התשובה. אבל לא תוכל כל חולשה בעולם לפוטרני מתביעתי הפנימית. לשליחות. אני מרגיש שאני חייב להאיר את נשמת האומה ואת הנשמות של האנשים, להביא להם אורות התשובה. ואני נדחף לדבר הזה עם כל הלבטים כמו שראים. מוכרח אני לדבר על דבר התשובה, ודווקא בצדה הספרותי והמעשי, להבנת התוכן שלה בדורנו ולהגשמתה בחיים, בחיי הפרט ובחיי הכלל. אני רוצה להדגיש את הנקודה בדורנו. כל דור עם התשובה שלו. אינה דומה התשובה שהיינו בגלות לתשובה שאנחנו היום כאן בארץ ישראל. זה שתי מדרגות בתשובה. בגלות באמת, עד היום שקוראים ספרות על בעלי תשובה לפני 200, 300, 400 שנה, זה היו אנשים שהיו עושים תעניות, היו מתגלגלים בשלג והיו טובלים בנערות בקור, והיו עושים כל מיני הנהגות משונות וכל... אמרו, זה בעל תשובה, הוא בעל תשובה. שרצו לחפר על אבון כזה או על אבון אחר או משהו כזה. היום אדם בא לארץ ישראל, עושה תשובה, מה הוא צריך לעשות? מה הוא צריך לעשות? קודם כל לבוא למכון מאיר, אחר כך ללכת להתיישב וללכת להתנדב ליחידה הכי נבחרת בצהל, עושה תשובה. ולבנות את המולדת, ולהתחתן, להיות שמח. מה קרה כאן? איפה התניות, איפה הצער, איפה הסיבופים, ואיפה כל הדברים האלה? זה משהו לגמרי אחר. פעם היה תשובה, זה היה גלות, כל אחד חלו לעצמו. היום תשובה זה לשוב אל עם ישראל, לארץ ישראל, אל הבריאה, אל העולם. זה תשובה באמת. תשובה זה להתחבר, להתחבר אל העולם שאנחנו חיים בו. זה תשובה. אז לכן אומר, אף אחד לא מסביר את זה. אז לפעמים גם היום אנשים חוזרים בתשובה ובורחים. לאן אתה בורח? למערות, למדבריות. לא פעם בא אליי אחד ואומר, אני עושה תשובה, אני הולך למדבר יהודה. למה דווקא מדבר יהודה? הוא אומר, אני, תשמע, אני במדבר יהודה, אני באלוקים, זהו. לא, ביי. או פעם הרב הנזיר צייר את זה בצורה, הוא אומר שבגלות, שאם לאדם היו צרות, אין כמעט אדם בלי צרות. אתם מכירים אדם בלי צרות? מישהו כאן מכיר אדם בלי צרות? הרים את היד, מה יש? חוץ ממני. כל אדם יש לו בעיות כאלה. למה? תשאלו אותי למה. לא יודע, אבל יש, זאת עובדה. יש לו צרות. אז מה היה עושה יהודים? יש לו, אני לא מדבר צרות קטנות כמו כאב שיניים או משהו כזה. זאת אומרת, יש לו בעיות אמיתיות. מה עושה יהודי? הוא הולך כמו בבית הכנסת, אל הפרוכת, אל ארון הקודש, מכניס את הראש שלו לתוך ספרי התורה ובוכה, אלוקים תעזור לי. איפה הוא מוצא את אלוקים? בארון הקודש, בספר התורה. גם ביום אתה רואה לפעמים פתאום מישהו נדבק לפרוכת, אתה רואה, הוא יש לו איזה בעיה כזאת. אז אומר הרב הנזיר, שמעתי את זה משמו, אומר, בארץ ישראל אתה רוצה לחפש את אלוקים? אתה רוצה לקראת כאן? לך לטייל בנוף בחוצות ירושלים. אתה לא מקטין, לא מצטמצם אל ארון הקודש. אלוקים נמצא בכל מקום, בערים, ביערות, ברחובות, באנשים. לית אתר פנוי, נינה, אין מקום פנוי. אז זה הסביר הרב בדרך משל. יש הבדל בין תשובה גלותית שאתה מוצא את האלוקים בצורה כל כך מצומצמת באיזשהו מקום, ובין ארץ ישראל, שזה עניינה של ארץ ישראל, שהאוויר עד ארץ ישראל, האוויר של ארץ ישראל מחכים. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, נאמר אצל אברהם, לא סתם בשביל טיול כיף. הוא אומר לו, תמצא את העניין האלוקי בכל דבר, בכל פינה, בכל מקום. זה הבדל בין תשובת הדור ההוא והדור הזה, הדור שלנו, אשרנו מטוב חלקנו. זה מובן. מי מגלה לנו את זה? הרב קוק זאת היום, אנחנו מסתכלים אחורה, אילו הרב קוק לא היה כותב את אורות התשובה, היום היינו בנושא של תשובה, היינו כתועים, לא היינו מצליחים לחבר, נאמר, את הדור שלנו אל עניין של התשובה. יותר מזה, לפעמים אנשים חוזרים בתשובה גלותית, והדימוי של בעלי התשובה, הוא יכול, מכיוון שרואים אלה, בדרך הגלותית של הסיגופים, של ההתרחקות והסתגרות וכל הדברים האלה, מרחיק את העם מתשובה. הוא גורם להם מתרחק מתשובה, אומרים, אם כל התשובה זה לחזור רברס אל הגלות, אל השטייטל, אל המגמה הגלותית, אז אני לא רוצה לחזור בתשובה. אני רוצה להתקדם בחיים, אני רוצה להתחבר בחיים, להתחבר אל הנוף, להתחבר אל הטבע, להתחבר אל האנושות, להתחבר אל המשפחה, להתחבר אל המדינה, להתחבר אל הכל. זה השליחות של הרב קוק זצ"ל. זה מובן. לכן הוא אומר, אני נדחף לעניין הזה. אני רואה בזה שליחות גדולה, ואכן הוא כתב בזה, ברוך השם, שאורות התשובה משפיעים. שאלות עד לכאן, רבותיי. יש שאלות? אין שאלות. אין כאן בעלי תשובה. כן. טוב, אנחנו נלך לפרק הראשון. אני, עוד לפני שנלך לפרק הראשון, אני רוצה להסביר את המבנה של הספר הזה, אורות התשובה. המבנה הוא כזה שהרב, הוא היה כמעיין המתגבר. זאת אומרת, הוא היה שופע רעיונות. פשוט אדם שופע ושופע ושופע. כתוב, כל הלומד תורה לשמה, זוכה, והוא כמעיין המתגבר. כל הזמן שופע, שופע, מחשבות, רעיונות, דברי תורה, הגות, שירה. הוא היה מאוד מודע לחשיבות של הדברים שהוא זכה לו. הרי זה שפע מאלוקים. והוא רוצה, כמו כל בן אדם טוב, אל תמנע טוב מבעליו. הוא רוצה לזכות את כולם באותם דברים שהוא זכה. הוא זכה להרבה אור, הרבה אורות. ולכן הוא היה כותב את מה שהוא חושב ואוגה. זה לא איזה אדם שאמר, אני אעשה דוקטורט על תשובה, או לקחת נושא, זה היה... אני לא הכרתי אותה, מי שחי במחיצתו היה אדם מאוד בעל הקרנה, היה לו קרן אור פניו, ליבו ומוחו תמיד היה שופע ושופע בעזרת השם כמובן. ומה הוא היה עושה? הוא היה כותב. היה לו, כמו לפעמים אני רואה כאן גם תלמידים מנהלים איזה יומן, איזה פנקס או משהו כזה, כותבים, כותבים, מה אתה כותב? כותב, 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 כותב. איפה ראיתי לאחרונה מישהו, אני לא משנה, השבוע ראיתי מישהו כותב, כותב. מה אתה כותב כל הזמן? כותב מה שעל הלב שלי. כותב, מותר לו לכתוב, מה אתם אומרים? לא רק שמותר, רצוי לכתוב. לפעמים אדם יש לו דברים שרוצה להביע אותם, ואין לו עם מי לדבר לשתף, אז הוא כותב מה שהוא כותב. ככה היה הרב. הרב ידע שכל מחשבה וכל דיבור שלו זה תורה. זה לא עניין פרטי, רגשי ותו לא. אז זה היה, ובא בדור, הבן, הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, והתחיל לערוך את הרעיונות שלו לפי נושאים. אורות התורה, אורות הקודש שעשה הרב הנזיר, אותו דבר, לקח מהקבצים שלו וערך אותן לפי נושאים. ו... בצורה כזאת נוצרו הספרים של הרב לפי נושאים. כן, בבקשה. בספר, כן. אבל המבנה שלו, המבנה שלו זה ליקוט של רעיונות לפי נושאי משנה. לא, אני רוצה להסביר. כל האורות האלה שאנחנו אומרים זה ליקוט של רעיונות שאספו אותם וערכו אותם וסידרו אותם לפי נושאים ונושאי משנה וכל הדברים, וצריך גם ללמוד אותם בצורה מסודרת. אורות התשובה יוצא דופן בעניין הזה, ששלושת הפרקים הראשונים הרב בעצמו ערך את זה. בדרך כלל לא היה עורך, לא היה לו זמן לערוך את הדברים, אבל שלושת הפרקים הראשונים הוא ערך. ביתר הפרקים ערך הרב ציודה זכר צדיק
לברכה. רק הרב ציודה?
כן, כן, כן. הוא ערך את זה. הוא בכלל, הרב ציודה זכר צדיק לברכה, הבן, הוא ראה את עצמו כשליח להוציא לאור את, את הדברים שהרב כתב, וגם לא רק להוציא לאור את הדברים שהוא כתב, אלא גם הוא היה קצין המבצעים כביכול של הרב הצהר. הרב אגם הרעיונות גדולים, והוא ראה את עצמו שליח לדברים האלה יצאו מן הכוח אל הפועל. אבל קודם כל הכתבים, הוא לא זכה להוציא את כל הכתבים. לאחרונה יצאו הרבה כתבים, קבצים וכל מיני דברים, שיש עוד המון שפע 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 של דברים שעדיין לא התגלו, עוד לא יצאו לאור, נמצאים אבל לא יצאו לאור, ויצאו בעזרת השם. בכל זאת, אורות התשובה, שלושת הפרקים הראשונים זה הרב בעצמו ערך, והיתר זה הרב סיודה בהסכמת הרב. הוא ראה את זה וייתן, מה שאתה עושה מקובל עליו, היה לו קשר מאוד טוב ביניהם. זה המבנה של הספר. הפרק הראשון, נקרא את הפרק הראשון, בבקשה. אין לכם ספרים, חבר'ה? בבקשה. בסוף, יש לכם ספרים? אין טוב. פרק א', תשובה טבעית, אמונית, שכלית. זה הנושא של הפרק הראשון. אנו מוצאים את התשובה, אנו מוצאים בשלוש מערכות: תשובה טבעית, תשובה אמונית, תשובה שכלית. אנחנו נראה כל אחת מהמערכות האלה, נראה אותה, אבל לפני שנראה כל אחת מהמערכות, מה זה מערכה טבעית, מה זה מערכה אמונית ומה זה מערכה שכלית, צריך לדעת שכל המערכות האלה מחוברות אחת עם השנייה. טבעית זה הגוף. טבעית כשמה כן, זה הטבע. לפני הדת, לפני הכל. קודם כל, אם התשובה עוסקת בתיקון, בהשתלמות, הדבר הראשון שאדם צריך, בריאות. בראשית ברא אלוקים, דורשי רשומות, בראשית ברא, שורש של המילה בריאות, מה זה? ברא, בראשית ברא. קודם כל אדם צריך להיות בריא, פשוט בריא. מבחינה גופה, אדם חולה, מה הוא צריך לעשות?
לעשות תשובה.
נכון או לא? מה התשובה שצריך לעשות?
טבעית.
איך אתה עושה את התשובה עם אדם חולה? הולך לאן? לקופת חולים. קופת חולים זה בית התשובה הגופנית. לא תמיד לצערי, אבל הולך לבית חולים, הולך לקופת חולים, הולך לרופא. יש אנשים שהמקצוע שלהם לתקן את הגוף, אבל קודם כל האחריות מוטלת על מי? על הבן אדם בעצמו. אם אתה מתקרח חס ושלום, מצטנן, אתה צריך לעשות תשובה. איך אתה עושה תשובה?
ללבוש משהו.
יפה מה, עשית תשובה, תקבל במשרד פתק שאתה בא לתשובה.
זה לעשות דיאטה.
זה דיאטה. עם האדם, כן, כל אחד עם הבעיות שלו. אדם ששומר על הבריאות שלו, ואדם שמטפל בעצמו מבחינה בריאותית, הוא בעל תשובה. אני אומר כאן לבחורים במכון מאיר, כל אחד חייב לעשות התעמלות. באנו ללמוד תורה, התעמלות. וברוך השם, חלק מהחבר'ה, אני רואה אותם רצים כאן, עושים ריצות והליכות ועניינים, ועל הגג, אני ראיתי פעם, עליתי שם, ראיתי ראיתם את המשקלות, מתח, משקלות, עניינים, כולם בעלי תשובה כאן, עושים
נפש בריאה
בגוף בריא. אז קודם כל זה נקרא המערכה הטבעית. בוא נראה אותה. בתשובה הטבעית יש שני חלקים: תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה המקושרים עם חוקי הטבע, שסוף כל הנהגה הרעה הוא להביא מחלות ומחובים, והרבה סובל מזה האדם הפרטי, אבל לא רק האדם הפרטי, האדם הכללי, אם זה איש ציבור או אם זה כלל ישראל. מה שנקרא תרבות הגוף, או ההתעמלות, או שיעורי התעמלות, כל הדברים האלה, שהיום דרך אגב זה דבר מובן מאליו, שכל בית ספר עושה התעמלות. היום זה דבר מובן מאליו, שיש כאן גן שעשויים לילדים, וילדים חייבים לעשות תנועות כאלה ואחרות, להתגלט שם מגלשות, להתנגד במנרדות, זה דבר פשוט. אבל לפני 100 שנה זה לא היה פשוט. שהתחילו לשחק כדורגל בארץ ישראל, יצא על זה כל זעקה. מה זה? ילדים משחקים כדורגל, מה זה? היום לך תראה, כל ילד משחק כדורגל. פעם היה, בגלות, זה היה המציאות. ההתעמלות הייתה רחוקה מהמציאות של המציאות שאנחנו חיים בה. היהודים היו אנשים שעסקו בתורה ובתורה ובתורה ובתורה. ואף פעם לא ראו בעניין של ההתעמלות, בריאות הגוף, כדי ההתעמלות זה נאי לבריאות הגוף, ערך מקודש שצריך לעשות אותו. והרב כתב על זה כמה מאמרים, כמה חשוב שבחורי ישראל יעשו התעמלות. הוא אומר שבחורי ישראל עושים התעמלות, אז המקובלים הגדולים מקבלים הערה, שפע. צעקה, פעם היה סיפור ידוע, שפתחו את הגן שעשויים לילדים, הראשון בירושלים, אז יצא כל צעקה מאותם חוגים, אותם זה, שאמרו, זה גבעל, מה זה נותנים לילדים נדנדות, מגלשות, מה קרה כאן? ביטול תוירה וכל הדברים האלה. והרב היה בעד, ויצא, איך נקרא, פשקבלים, המודעות האלה, גבעל. למה? ילדים צריכים להתאמן, לעשות משחקים, זה דבר טבעי. היום זה ברור. היום אני גר בשכונה חרדית. כמה גני שעשועים יש שם. ואתה בא לשם בשבתות. מלאים ילדים, מכל החוגים, מכל הדברים. דבר טבעי. קודם כל בריאות, דבר ראשון. ואם האדם לא מקפיד על בריאות, זה דיין, הוא לא עושה התעמלות כל יום. יש כאן מישהו שלא עושה התעמלות כל יום? אתה לא עושה התעמלות, חביבי. אתה לומד מכון מאיר ברצינות? אני אבדוק את זה. או כאן למשל לגבי עישון סיגריות, אומרים שעישון סיגריות זה לא בריא, כתוב על הקופסה זה סכנת נפשות. יש כמה חבר'ה שבאו לכאן מהשניים ויצאו נקיים מעישון. למה? למדו אורות התשובה. הפסיקו לעשן, לא, אני אומר ברצינות. היה כאן בחורצ'יק אחד, שהיה מעשן כבד. אמרתי לו, תראה, תעשה תשובה, תפסיק לעשן, בקצב שלך. ואני מודיע לך, שרק ברכה יהיה לך מהדבר. הוא מאוד רוצה להתחתן. אמרתי, ככה הוא הזכיר לי, אמר לי, באותו רגע שתיגמל מהסיגרות, אתה תמצא גם בחורה. כך היה. למה הוא עשה תשובה? רגע, הוא עשה תשובה מהסיגריות, אבל לא רק מהסיגריות.
תשובה טבעית.
הוא עשה תשובה טבעית. אז קודם כל, התשובה הטבעית. תהיה בריא. תשמור על הבריאות. אם אתה חולה, תפל בעצמך. אם חסר לך את זה, אל תחשוב שהגוף, הכלי החשוב הזה שהשם נתן, שהנשמה שלך בתוכו, צריך להזניח אותה. צריך לקלקל אותה חס ושלום. יש לך אחריות. תעשה תשובה. בסדר? שיעור הבא אני אבדוק מי עשה התעמלות.